אנחנו בחלק האחרון של תפילת שלמה. שלמה התפלל על, לכאורה היינו קוראים לזה התיקון הטוב של בית המקדש, וכבר תיקנו את הכותרת, זה לא מדויק, כי שלמה לא מתפלל על שמחת בית השואבה ולא על העלייה לרגל, מתפלל רק על הנסיבות שעם ישראל נמצא בבעיה, מקבל איתות על ידי מאורעות שקוראים לו חלילה בעיה כלכלית, בעיה ביטחונית, בעיה אחרת, כל בעיה, גם בתחום הממשי, גם בתחום האישי שהוא מזכיר, זה איתות באור אדום ברמזור שבא לעורר, וההתעוררות מתנהלת במעלה של הבית, עולים או מתכוונים אל הבית, מקבלים את המבט המתאים על מה צריך לעשות, מתפללים, שווים, ושלמה מתפלל שהמערכת תעבוד כראוי, שהתשובה תתקבל והתפילה תתקבל, וגם הרמזור יתוקן, זה הצד החיצוני של העניין, הבעיה תיפתר. אבל הבעיה היא רק האיתות החיצונית. הוא הזכיר גם את הנוכרי, ששם התפילה שלו, לא, הוא אין לו את הרמזור, הוא בא לשם שמיים, הוא שמע על בית המקדש, הוא שמע שמך גדול, ידך חזקה, ברכה נטויה, זה חלק חשוב שמשפיע על הבונים, בא והתפלל, שלמה עלה מתפלל, תשמע בקולו. כדי שזה יעזור, למען ידון כל עמי הארץ את שמך לו, יראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בניתי זה. ההיענות לגוי היא גם לשם יראת האלוקים, וגם לדעת על עניינם של ישראל. טוב, אחרי הקטע הזה, זה היה בפרק ח' פסוק מ"א עד מ"ג', מכאן ואילך, יש כאן שני כיסאות. אחרי הקטע הזה של הנוכרי עוד שתי פסקאות ישראליות, אחת שיוצא כוח צבאי במלחמה, משימה צבאית בחוץ לארץ, אז הקדוש ברוך הוא מוסללים דרך העיר אשר בחרת בבית אשר בניתי בפסוק מנדלי, ושלמה מתפלל שתפילתם תענה. תפילה מחוץ לארץ זה למחלקה אחרת, זה לא אותו דבר, ושלמה מתפלל שגם התפילה הזאת תתכוון נציץ המשפטה. עכשיו בפסוק מנבב יש התחלה של מקרה חדש שבצורת הפסקאות לא בולט שזה מקרה חדש. זה כאילו המשך המקרה הקודם, אבל בתוכן אתה רואה שזה מקרה חדש, והוא מצב שחלק מעם ישראל או יחידים נפלו בשבי. כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא, והנפתה בה מוטתם לפני אויב, ושבום שוביהם אל ארץ האויב רחוקה וקרובה, והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם, למור חטאנו והבינו רשענו. מכאן לומדים את הסגנון של ביטוי, גם מכאן. ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם מארץ אויביהם אשר שבו אותם, והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת בבית אשר בניתי לשמך. ועל זה מתפלל שלמה שהתשובה שלהם תתקבל, ושמעת השמיים וכל שבתך את תפילתם ותחינתם ועשית משפטם, וצלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך, והתפללו חטאנו עמינו פשענו, אז גם תסלח גם על הפשעים ונתתם לרחמים לפני שוביהם ורחמום, כי עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל, להיות עיניך פתוחות לבחינת עבדך ובחינת עמך ישראל, לשמוע עליהם בכל קורם אליך. שעלתה עם גדותם לך לנחלה מכל עמי הארץ, כאשר דיברת לי על משה עבדך מוציאך את אבותינו מצרים, השם אלוקים. אז לגבי המקרה האחרון, מה שכתוב כאן זה פשוט, נפלו בשבים, התשובה כאן היא רצינית, מזכירים גם פשעים, כי העמקה היא רצינית, אבל כשאנחנו קצת מתבוננים, ואנחנו קצת יודעים את תולדות ימי ישראל, שאולי זה מתאים לרוח הקודש שהייתה לשלמה המלך, נראים הדברים שהוא מתכוון, או לפחות כאן אפשר למצוא משהו שמזכיר לנו ומעורר, ואולי זאת הייתה כוונתו, הוא דיבר בלשון שלא רוצה לפתוח פה יותר מדי. אבל בעצם יש כאן משהו שרומז על פרשת התשובה. לא רק יחידים שנפלו בשבי, או כוח צבאי שנפל בשבי חנינה. זה רומז על גלות גדולה של ישראל. על מה הרמזים כאן לעניין הזה? בהתאם, אם זה בהתאם לכך שזה מדובר גם על התשובה של כלל ישראל, אז זה מתאים לביטוי שיש בפסוק מ"ח, ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם. זה ביטוי שמופיע על פרשת התשובה וניצבים. והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, ושבת, מהשיבות, וכו'. שם כתוב כמה פעמים, שלוש פעמים דומני לפחות, אם אני לא טועה, פעמיים או שלוש, בכל לבבך ובכל נפשך. אז הביטוי הזה מופיע כאן, בכל לבבך ובכל נפשם. וחוץ מזה, הממדים של הבקשה שלו, וסלחת לעמך, פסוק נו, אשר חטאו לך, ולכל פשעיהם אשר פשעו בך, ואחר כך, עמך בנחלתך, אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל. ולכן גם כשהם במצב כזה כל כך קשה, כור הברזל הפך אותם למשהו אחר, משהו מאוד מאוד אחר, שונה מכל העמים אשר על פני האדמה. זה שזה שונה מכל העמים, זה לא מתחיל ממצרים, זה מתחיל מחיה אחת, יש ברקיע וישראל שמה, ישראל קדמו לעולם, לאט לאט זה הולך להופיע בעולם, התחיל מאברהם אבינו, הגיע ליעקב אבינו, הגיע לכלל ישראל במצרים, בגלות, בגאולה, אבל השלב של מצרים, בדיוק אנחנו פרשת שמות, זה כור הברזל, שממש כל הצרות האלה שהפכו אותנו שם למשהו שהוא אחר לגמרי מכל איזה גרעין טבעי. ושלמה מזכיר את זה כאן, לכן החפצה הזה, העם ישראל הזה, גם אם קורה לו חס וחלילה משהו, אבל הוא לא יוצא מהתקן שלו, הוא מין, כן, משהו, נקודה אלוקית, שחיה בתנאים לא טבעיים, ככה היא נולדה, כל האימהות היו יקרות, עקרות, וכל המפלאות של ספר בראשית, זה משהו לא טבעי, משהו אחר, עם איכות אחרת. זה יצא לפועל על ידי כור הברזל. זה לא התחיל שם, כאמור, זה חיה של הרקיע, אבל זה הופיע בעולם על ידי הגלות הזאת של כור הברזל. ובסוגריים, אחר כך לצערנו נוספו עוד קטעים אחרים של גלויות אחרות שהיו נזקקות להמשיך את כור הברזל הזה. וזה מה שמתפלל שלמה המלך. למרות כל מה שקרה, תקשיב אל התפילה, כי האומה הזאת היא אומה אלוקית במהותה, אף על פי שכו' וכו', אבל ככה היא אחרת, היא איכותית, וזהו. נראה לי שהפסוק עכשיו, פסוק נון ב', אולי הוא כבר ממשיך עכשיו, אפשר להגיד, לקרוא פשוט, אבל יכול להיות שמבחינת הלשון הוא עכשיו ממשיך את פסוק פסוק למד, באותו פרק. שמעת על תחינת עבדך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע אל מקום שהבטיחה אל השמיים, שמעת וסלחת, ואז או באמצע הפסוק או בסופו, אחרי כל הפירוטים ששלמה פירט, אז עכשיו הוא אומר, לא, שבאופן כללי, תשמע, שהבית באמת מתפקד היטב, המערכת שלנו, זה לא הבית, זה לא הבנים צריכות לתפקד, המערכת תתפקד היטב, להיות עיניך פתוחות לבחינת עבדך, ולבחינת עמך ישראל, לשמוע עליהם בכל קורם אליך, כי אתה הבלטה לך לנחלה מכל המארץ, כאשר דיברת על יד משה וכו'. למה, אם אנחנו צודקים בזה, זה שזה מעורר אותנו להיזכר בגלות הגדולה, אנחנו רואים את הדבר הזה. אבל אם גם שלמה הסתיר את זה, למה הוא הסתיר את זה? כי לא, כן, לא לפתוח פה ללב חכם אפילו התנאים מתקיים. שלמה לא רוצה בכלל להזכיר את הדבר הזה. הוא רמז אל הדבר הזה, הוא יותר איזה מקרה כאילו יותר קל, אבל בעצם זה יכול להתכוון יותר מזה, וגם כשהוא מדבר על המקרה החמור, אז אחד הפרטים של ה... או שזה הצפנה כזאת, או שזה, שוב, לא רוצה לפתוח, מתפללים דרך הבית אשר מניתי בשמך. לצערנו, הגלות הייתה כזאת, שלא היה בית. ואנחנו נראה עוד אחר כך שהמקום הזה מתפקד גם כשהבית חרב. אבל הוא מדבר על זה שיוצאים לגלות, ואם לזה הוא מתכוון, או אם אנחנו מתכוונים לראות כאן, אבל הבית קיים. ולצערנו, מוצפן כאן גם המצב שהבית לא קיים, רק כך הבית קיים. טוב, אז אנחנו עכשיו ממשיכים פסוק נון דלג. נו, אפשר אולי נחבות את המצבן, אני חושב. אם תחשבו עכשיו, אתם תואת על האדום. עוד פעם ועוד פעם, מה שישמע בכם. ביי. תחלות שלמה, והתפלל אל השם את כל התפילה והתחינה הזאת, קם מלפני המזבח השם לקרוע על ברכיו וכפיו פרוסות השמיים. מתי הוא קרא על ברכיו? אנחנו לא שמענו שהוא קרא על ברכיו. התפילה התחילה בפסוק כ"ב, היה כתוב, ויעמוד שלמה לפני מזבח השם נגד כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו השמיים. הוא עמד, פרס כפה. אז לומדים מכאן, חז"ל לומדים שהמלך, כשהוא כבר קורע, אז הוא לא קם עד הסוף. אבל מתי הוא קרא? לא כתוב כאן מתי הוא קרא. זה שלא כתוב, זה משדר לנו תוך כדי תפילה. כתוב על רבי עקיבא שכשהתפילה שלו התפלל, אז גם מניחו בצווית זו, מוצאו בזווית אחרת. מרוב קריאות והשתחוויות הוא היה. התפילה הייתה, הוא כל כך התפלל, כל כך, בכל רמח משעתה שלו, זה כל כך, כן, הוא חסק כזה תפילתי, תנועע מאוד מאוד מאוד. בפנים, זה לא חייב להיות עם ביטוי חיצוני, אבל זה הפנים של התפילה. התפילה מוסיפה והולכת ובוערת בליבו. אז תוך כדי זה הוא קרא, כן, הוא מתעלה בקרבת האלוקים שלו, תוך כדי התפילה. זאת אומרת, הכתוב שלא הזכיר את זה, שידר לך את החשמל של התפילה הזאת, את העוצמה, את ה... תלעת הפנימי, המוסיף והולך. ועוד דבר לא כתוב, וכן כתוב בדברי הימים, שכשהוא סיים את התפילה, אז ירדה אש מן השבית. ירדה אש, אתם יכולים לראות, דברי הימים ב', פרק ז', פסוק א', וחלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים, ותוך על העולה והזבחים, וכבוד השם מלא את הבית. ולא יכלו הכהנים לבוא אל בית השם, כי מלא כבוד השם את בית השם. וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד השם על הבית, ויחאו אפיים ארצה על הרצפה והשתחוו, והודות לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אז דברי הימים מתאר את זה, לא רק מזכיר, מתאר את זה בגדול, ירד האש, ועם ישראל נכח בזה, וקראו אפיים ארצה על הרצפה והשתחוו, והודות לשם. בספר מלכים לא סיכר את זה. אם זה היה דבר כל כך בולט, למה ספר מלכים לא מספר לנו את הדבר הזה? אז טוב, קודם כל צריך עיון, אין לי הסדר. אבל יש מקום אולי לראות כאן את ההסדר מספר דברי הימים לספר מלכים. ספר מלכים כתב ירמיהו הנביא. ספר דברי הימים כתב עזרא הסופר. עזרא הסופר הוא בימי שיבת ציון. עם ישראל חזר מה... אני עכשיו מדבר כאילו שזה שני סופרים גדולים. אחד זה ירמיהו הנביא ואחד זה עזרא הסופר. זה לא נכון, הם לא סופרים, הם נביאים. מה שכתוב כאן זה גלי נבואה. אבל כל נביא מדבר... מדבר בשפה שלו, אין שני נביאים מדברים, מתנבאים לסגנון אחד. והנבואה מגיעה בהתאם לסגנונו של כל נביא. סגנונו, והסגנון שהוא חי את הדור ואת בעיותיו של הדור. אז אם זה היה סופר אנושי רגיל, אז היינו אומרים, אינו דומה עזרא לירמיהו. עזרא נמצא בדור שצריך להשיב אותו בתשובה, שיבת ציון. היו שם בעיות קשות כשעלו מבבל, היו נישואי נשים נוכריות, היו עוד דברים שצריך לתקן. וצריך לתקן. אז עזרא, הרבה פעמים בספר דברים יש הדגשות של פרטים אשר מעוררים בתשובה. אם רואים את הדרך הטובה וכמה כדאי ללכת בה, ושוללים חטאים וכו'. עוד דברים כאלה בדברי הימים. הדגשות גדולות אשר מעוררות לחזור בתשובה, מעוררות את הדרך הטובה. מעוררות ציבורית כזאת, כדאי לעם ישראל ללך בדרך הטובה. אז הנה, מספרים כזה דבר שזכו להשראת השכינה, כמה מתרגשים מזה, כמה זה היה גדול, וזה בדיוק מה שקורה בשיבת ציון, התחילו לבנות את המקדש, את המזבח, את המקדש. אז זה מעורר, טוב, הנה, כדאי לחזור על עוד דברים טובים שהיו משל בניין בית המקדש. גם הרגע הגדול הזה של ספר מלכים, וגם הרגע הגדול של עזרא הסופר, הם שניהם רגעים גדולים אשר דמוי פרשת שמיני. פרשת שמיני, בספר יש מלפני השם, בתוכן, נכון? ככה היה בימי משה רבנו. וכשנתקרים בזה, אז כמה גדול הדבר הזה, גם הרגע הזה של שלמה המלך, גם הרגע הזה של עזרא הסופר, הכל מתחדש אל פרשת שמיני, אל משה רבנו, ואל כל מעלתו וכיוונו וכו'. בסוגריים אני מזכיר, היה עוד רגע אחד גדול, וזה כבר משהו בכירי, שאליהו הנביא בחר בדרך הזאת להשיב את המצב בתשובה. מה שהוא עשה בהר הכרמל, היה צריך להשיב את עם ישראל הימים ימי אחאב ואיזבל וכל הצרות, וקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא, הגיע הזמן לחדש את הגשם, ומסר בידם את הנירות מה לעשות, ואליהו בחר לעשות את המעשה הזה שבעצם חוזר על הרגע הגדול הזה, שתרד אש מהשמיים ועם ישראל ייזכר בתוכן של פרשת שמיני ושל שלמה המלך, כבר עם ישראל דורות מנותק מבית המקדש, הרי מיני אחר וכבר מרובם יש ניתוק. אז אליהו הנביא בחר, ובאמת באה קריאה גדולה, השם הוא אלוקים, היה רגע גדול של תשובה. טוב, עכשיו זה לסוגריים. אז עכשיו ספר מלאכים לא מזכיר את זה. למה לא מזכיר את הירידת האש? דבר כל כך גדול עם אליהו הנביא, זה מה שהוא עושה. אז שוב אני אומר, אם היינו מדברים על איזה סופר דגול, אז אני הייתי אומר שירמיהו אשר ראה את החורבן, הוא יודע את ספר מלכים עד הסוף, ממש עד הסוף, הסוף העצוב מאוד. והוא כתב את מגילת איכה, וכן, עבר עליו מה שעבר, אז קשה לו לכתוב את הדבר הזה. לא יכול לכתוב שירדה יש מהשמיים, והוא זוכר לאן הדברים הגיעו. אנחנו לא יודעים באיזה רגע הוא התחיל לכתוב את הפרקים האלה. אולי הוא כתב את זה, אז שכל נגמר כבר, היה לו זמן לכתוב את זה, מי יודע. אבל בכל פנים, בתור איש, בתור נביא, קשה לי מאוד לכתוב כזה דבר. לכתוב כזה דבר, אז זה... אם עלו עיניו דמעות של פה יותר של מגילת איכה. זה לא כותב. זה כאילו גם אומר, זה לא מספיק אמיתי. זה לא מספיק אמיתי, זה לא קיבל את הביסוי המתאים מצד עם ישראל. האירוע הגדול הזה שירדה אש, זה יחכה עוד עם הדבר הזה. לא לכתוב את זה בינתיים. אחר כך בא עזרא הסופר, רוצה להחזיר את המשל בתשובה, רוצה לעורר, אז הוא כן, כן מצא לנכון. גם לדורות, עם ישראל צריך לדעת את זה, אז באיזה מקום זה יבוא ויקצר. עכשיו, זה לא סופרים גדולים, מיצירות ספרותיות, ככה היינו אומרים, אבל בכל זאת, יש בזה משהו מהאמת, אני חושב, שהנביא מקבל נבואה, אין שני נביאים מתאמים בסגנון אחד. הנבואה באה בהתאם לנפשו, לרוחו, לסגנונו של הנביא. ונביא שזה מאוד לא מתאים לו להגיד כזה דבר, על פי השיקולים, נגיד הספרותיים שלו, אז הנבואה שלו באה בעצם אליו, בעצם לנשמה שלו, בעצם לה. אז אני רואה, אולי זאת המשמעות. טוב. אם כן, שלמה, מצד אחד לא שמענו על החייאה שלו, כמה גדול הדבר הזה, מצד שני לא שמענו על האש הזאת, וכמה מחווה על הדבר הזה. טוב.
גם בעניין של הקריאה יש הבדל, שבדברי הימים זה כן כתוב שהוא קרא.
מה, כן?
כתוב בפרק ו' פסוק י"ג.
כן, ויברח על ברכיו נגד כל כאן ישראל. ויפרוס כפיו בשמיים. אז... כאן כתוב שזה קרה בהתחלה כבר. בספר מלכים, אתה... לא כותבים לך את זה בכלל. זה תיאורים שזה קרה באמצע, אבל לפי מה שניסינו להסביר את זה, זה נכון, זה אמיתי. יכול להיות שזה היה באמת בהתחלה, אבל זה שאתה מקבל רושם שהתפילה כאן הייתה מוסיפה והולכת, ושלמה תוך כדי תפילה התעצם בתפילתיות שלו, וכמו רבי עקיבא כזה, זה יכול להיות נכון. אתה מקבל את זה רושם, שבאמת הרושם הוא נכון, החשמל הזה נכון, בדיוק מתי הוא קרא על ברכיו, נו, אז בסדר, הוא קרא כבר בהתחלה. אבל זה שיש כאן כזאת מין תנועתיות פנימית, זה... לא סותר את זה. או שתפרש אחרת, למה זה לא כתוב במלאכים? אולי אתה יכול לצרף את זה מה שאמרנו קודם. ירמיהו לא רוצה לכתוב כל הדבר. כאילו לא רוצה. לא רוצה. לא, כאילו אומר, בל נגזימה, נראה מה יהיה בסוף. טוב. אם כן, אז עכשיו בפסוק נ"א, אחרי שהוא קם, ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, כל גדול לאמור. ברוך השם שנתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דיבר. לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר עוד ביד משה עבדו. חז"ל עומדים כאן על הדבר הזה ששלמה מדגיש, לא נפל דבר מכל דבר הטוב. דברים רעים יכולים להתבטל. זה יתבטלו אולי. אבל מכל הדבר הטוב זה לא נפל דבר אחד. ויהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה נבותינו על יעזבנו ועל יצאנו. להטות לבבנו אליו, ללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו, בחוקיו ומשפטיו, אשר ציווה את אבותינו, שעל כל זה הוא יתפלל, שלא, חס וחלילה, שלא ניכשל ברגעים קשים, שלא, על המצוות, על שמחת בית השואבה, זה לא צריך להתפלל, זה עם ישראל יודע, לשמוח, שמחה גדולה, שלא רואה שמחה, כן, אבל שלא חלילה לא יקרה תקנה. ולצערנו, כמה אמיתי היה החשש הזה. יהיו דבר האלה אשר התחנתי לפני השם, קרובים אל השם אלוקנו יומם ולילה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל בר יום ביומו. למען דעת כל עמי הארץ, כי השם האלוקים אין עוד. אז את זה הוא אמר, כל התפקוד הטוב של עם ישראל, זה בגלל התעודה העולמית שיש לישראל. לא רק שיהיה לנו טוב ושנהיה בסדר, שזה עניין כשלעצמו, שאנחנו נהיה בסדר, נעמוד היטב במטלות, במעלה. אבל יש לנו תפקיד עולמי, שכשהכל בסדר, אז זה קידוש השם עולמי גדול. למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא אלוקים אינו. ייחוד השם. כשרואים את עם ישראל, אז יש האמונה באלוקים העולמית מתחזקת. והיה לבדכם שלם עם השם אלוקים ללכת בחוקיו ולשמור מצוותם כיום הזה. והמלך וכל ישראל עמו זובחים זבח לפני השם, ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לשם בקר 22,000 וצאן 120 מאנס, ויחנכו את בית השם והמלך בכל בני ישראל. הזכרנו ששלמה לא מזכיר את הקורבנות אפילו במילה אחת, כל התפילה שלו, ובזה הוא מדגיש שרחמן הליב הוויים, וזה בית תפילה לכל העמים, והקורבנות יכולים להיות דבר חיצוני, שחס וחלילה, כמו שנגיד היה בית שני, היו קורבנות, היו כהנים גדולים, מקולקלים, השם הרחק. לא הקורבן, לא המעשים החיצוניים, שלמה יפעל על התפילה, על התפילה התאורה, זבח רשעים תועבה, תפילת ישרים רצונו. אבל מצד שני, הדרשה מאוד גדולה, 22,000, כן, בקר, וצאן 120,000, בגדול, הכל בגדול, כמו הבית הגדול ששלמה בנה, כמו העושר שלו, הוא בנה מלכות, כן, ממש בית מלכות שמתאים לאימפריה עולמית, לא מלך עליונים ותחתונים. אז כאן נבנה בית גדול, בית תפילה לכל העמים, אז יש קורבנות רבתי, עושר גדול, שמתאים לסדר גודל של העניין, איכותו הגדולה של העניין. ויחנכו את בית השם המלך וכל בני ישראל. ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית השם, כי עזה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר לפני השם קטון מאכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. יש מחלוקת בחז"ל, האם הוא קידש באמת את החצר כדי שאפשר יהיה להקריב על החצר כמו על המזבח, או שהכוונה לא ככה, אלא הוא החליף את המזבח היותר קטן שהיה מימי משה רבנו, הוא החליף אותו במזבח הנחושת של בית המקדש, שהיה הרבה יותר גדול, וזאת הכוונה כאן. והחצר זה החצר שהכילה את המזבח. לא חצר שהיא במקום המזבח, אלא החצר אשר הכילה את המזבח החדש, היותר גדול ממה שהיה. ויעל שלמה בעת ההיא את החם, וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים לפני השם אלוקינו, שבעת ימים ושבעת ימים, 14 יום. כמו שהזכרנו כבר, חנוכת הבית הייתה 7 ימים סמוך לסוכות, וחז"ל מקשרים את זה עם העניין שהם מרבים שמחה בשמחה. יכול להיות אין מרבים שמחה בשמחה, נדמה לי שעומדים את זה כאן, זה שהמילה ימים מופיעה יותר מפעם אחת. 7 ימים, 7 ימים, 14 יום, אם אני לא טועה, אחת המילים האלה לומדים, ואין מערבים שמחה בשמחה, כי כשמערבים שמחה בשמחה, אז זה קצת על חשבון כל אחת מהן. זה שמחה שיש לה גם וגם. לא, צריך שיהיה, זה לחוד, וזה לחוד, זה שמחה לחוד, וזה שמחה לחוד. אבל בכל זאת, הוא מקושר עם חג הסוכות. מה זה מקושר עם חג הסוכות? חג הסוכות, אנחנו יודעים, זכר לענייני הכבוד, או זכר לסוכות כפשוטה. זכר לענייני הכבוד, זה בדיוק אותו עניין. ענייני הכבוד זה השראת השכינה על ישראל. זה כולל גם הגנה וכו', אבל גם השראת שכינה. ענן זה ביטוי להשראת שכינה. ענן כבד על ההר, מרמת הר סיני. או הענן שעל המשכן. אז הנה, ענני הסוכה היא זכר לענני הכבוד, ומאן דאמר, כן, לא כתיבה או מיינת, והנה כאן יש השראת השכינה שמתאים לתוכן הזה של, של השראת השכינה. השראת השכינה שמתאים על האוהד הזה, שהוא ביטוי, ביטוי גדול לשראת השכינה, והגאון מבינה גם אומר שהעיתוי הזה שתקווה בתשרי זה העיתוי שבו חזרו ענני הכבוד אחרי חטא העגל. משה רבנו ירד ביום כיפור, כשהוא ירד התחיל לצוות על המשכן, ואז התחילו להתארגן לעניין, ובסופו של דבר הגאון עושה שם חשבון שענני הכבוד חזרו בתקווה בתשרי. אז הנה בדיוק חג הסוכות זה חג של התשובה אל חזרת השראת השכינה. אז הנה כאן עושים את חנוכת הבית בסמוך, כאילו בהצטרף לחג הסוכות, שנושא את העניין הזה של השראת השכינה. ואז לפי החשבון הזה, באותו יום כיפור הוא היה חלק משבעת ימי חנוכת הבית, ואז זה אומרים חז"ל שבאותו יום כיפור אכלו ושתו. זה היה חיוב לאכול ולשתות בגלל שמחת חנוכת הבית. ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך ויברכו לאוהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. כאן יש דברי חז"ל חזר לביתו, שמחים שנהנו מזיו השכינה, וטובי לב שכל אחד ואחד מדברה אשתו לבן זכר, על כל הטובה באותה שנה כנראה נולדו לכולם בן זכר, על כל הטובה שיצתה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. וזה גם דבר שתמיד הוא בשורה טובה, אבל גם כאן הם דאגו שהם אכלו ביום כיפור. אז הבת קול הזאת גם הרגיעה אותה, בטח, כולכם מזומנים אחרי העולם הבא. ודבידו לישראל עמו, וישלמה לישראל עמו, ואחיל לאו אבון יום הכיפורים. לישראל עמו, הנה באה הודעה כזאת שמבקרת להם שלהפך, זה לא עבירה שהם אכלו, הם עשו מצווה ומזומנים אחרי העולם הבא. מה זה לדוד עבדו? אמר רבי יהודה אמר רב, בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש, דבקו שערים זה לזה, אמר שלמה כבדה לדרננות ולא נענה, פתח ואמר, צאו שערים השכן ולא נענה, כיוון שאמר, השם אלוקים אל תשא פני משיחך, אז אוכל לחסלי דוד עבדך, לפסוק בדברי הימים, מיד נענה, באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קנירה, וידעו הכל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עוון. זהו, אז דוד עבדך, זה מה שמוזכר כאן, שעשה השם לדוד עבדו. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית השם ואת בית המלך, ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. ראיתי ציטוט מהזוהר שמפרש שכל את בית השם, את בית המלך, אומר בית המלך זה קודש הקודשים. זה לא הכוונה לבית בית שלמה המלך, אלא בית קודש הקודשים. טוב, וירא השם אל שלמה שני כאשר נראה אליו בדברון. ויאמר השם אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפניי. הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם. והיו עיניי בלבי שם כל הימים. אז מהמילים האלה, עיניי בלבי שם כל הימים, לומדים חז"ל שעיניי בלבי שם כל הימים, כולל בזמן של החורבן. זאת אומרת, גם כשהמקדש לא קיים, עיניי בלבי שם כל הימים. יש כמה מאמרי חז"ל שאומרים את הדבר הזה. לכן הוא אומר, אמר רב אלעזר בן זכאי, בן שחרב בית המקדש, בן שלא חרב, אין השכינה זזה מתוכו. שנאמר השם בהיכל קודשו, אף על פי שבשמיים כיסאו, שכינתו בבית המקדש. שנאמר והיו עיניי בלבי שם כל הימים. לכן הוא אומר, ויענני מהר קודשו סלע. אף על פי שהוא הר, הר, הר הבית, בלי בית המקדש. בכל זאת, בקדושתו הוא עומד. מהר קודשו. כמו שרב לזר אמר, שלא רק מקדושתו, אלא אין השכינה זזה מתוכו. קצת מעורר אותנו להיזכר כמה גדול הדור שלנו שזכה, שהשכינה שם, ב-2000 שנות גלות היא הייתה שם, והשנים האחרונות היו שנים, ואולי עוד שנים באמצע, שישראל לא יכלו לגשת לשם בכלל, מקום המדינה עד... עד תו של חזיין. תו של חזיין, מקבלת ששת הימים. חזרנו אל השכינה, אל המקום הזה שהשכינה, לצערנו, לצער השכינה, הייתה מבודדת, כאילו שם לא יכלו ישראל לגשת אל החפץ הזה. חזרנו אל זה, להיות... גם הגדול הערך של התפילה במקום הזה. טוב, ואתה, אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות לכל אשר ציוויתיך, חוקי ומשפטי תשמור. אז אם ככה יהיה, וברמה כזאת כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות ככל אשר ציוויתיך, חוקי ומשפטי תשמור, תשמור זה מילה מאוד חמה, והקימותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם. כאשר דיברתי על דוד אביך, לאמור לו, יקרץ לך איש מעל כיסא ישראל. לעולם זאת אומרת, שושלת תתקיים בעולם. אם חס וחלילה, אם שוב תשובון, אתם ובניכם מאחריי, ולא תשנרו מצוותיי חוקותיי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ורדתם אלוהים אחרים והשתחמתם להם, ממש המילים של ביין שמוע, אז והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם. ואת הבית אשר הקדשתי לשמי השלח מעל פניי, והיה ישראל למשל ולשמיעה בכל העמים. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו שישום ושרק, ואמרו על מה עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה, ואמרו על אשר עזבו את השם אלוקיהם אשר הוציא את אבותם מארץ מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים וישתחוו להם ויעבדו. על כן הביא השם עליהם את כל הרעה הזאת. הסגנון ממש של פרשת ניצבים. על מה אתה השם ככה לארץ הזאת? וחורי אף הגדול הזה. אמרו כל הגויים. ואז יש שם את התשובה, מקביעה למה שכאן. על זה שעם ישראל, אשר הוציא את הרויון, הוציאה להם מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים, ויסחבו להם ויעבדו, מאוד מקביל לתשובה שיש בפרשת ניצבים. אז אנחנו כאן רואים, במילים האלה, הקדוש ברוך הוא נראה אליו שוב, בשביל להדגיש את הדברים האלה. מצד אחד שמענו כל הימים, מצד שני אנחנו שומעים מה שיכול להיות חס וחלילה, אבל נמצא כאן בצורה קצת מוצפנת מצד כבודו של המלך, שהכל תלוי במלך. כתוב, אם אתה תעשה את כל חוקי משפטיי, אז בהקימותי את כיסא ממלכתך לישראל לעולם. וגם כמובן אם לא יכול ישראל, אז ישראל יהיו במקומם וכו' וכו'. אם שוב תשובו נתם ובניכם ולא תשמרו, אז כל מה ששמענו קודם. אבל מה זה שייך למלך? זה כאילו, אם אתה חס וחלילה, אם אתה לא תקיים את מה ש... את התעודה שלך, כמו דוד אביך, בתום לבם וביושר, לעשות לכל אשר ציוויתיך וחוקי משפטי, אז אם המלך לא מקיים את זה, זה מסכן את כל האומה. הכל יכול להידרדר, המלך בעצם המהות שלו, כן, במשבצת הזאת, יש לה כוח ההצלה על כל ישראל. ואם יש חס וחלילה שם סטייה, יכול להשפיע על כל העם. ואז ממש הנה, יש למלך אחריות אישית למנוע את חס וחלילה את ה... ישמרו לכם, את החלקי השני שפרשת בים שמור. זהו, רמת האחריות האישית של המלך, ובסוגה נימן מזה של כל איש ציבור. איש ציבור, אז יש לו אחריות גדולה. לטובה וחס וחלילה. עכשיו כתוב כאן, שאם יקרה חס וחלילה, אז ממש מקביל לפרשת מקצבים, והביטוי למשל במשנינה, משאים דומני לפרשת כתבו. בין היתר יש כאן הביטוי, והבית הזה יהיה עליון, כל עבר על הגישום ושרק. מה זה עליון? הבית הזה יהיה עליון, יהיה הפוך מעליון. אז באמת בדברי הימים כתוב, וככה המפרשים גם כאן מפרשים, שהבית הזה, אשר היה עליון, אז במקום להיות עליון, הוא יהיה חס וחלילה. וכל עובר על הגישום ושרק. ככה כתוב בדברי הימים. ומפרשים גם פה, מפרשים ככה. אבל לפנינו כתוב דבר אחר, כתוב שהבית יהיה עליון. איך לקרוא את מה שכתוב כאן? אתה יכול להכניס כאן, כמו שהמפרשים עשו, להכניס כאן לדברי הימים, הבית שהיה עליון, אז... אבל לא כתוב שהיה, כתוב יהיה. אז לזה יש מקום לקרוא להגיד, מה זאת אומרת עליון? אני אומר שכל אחד רואה אותו, ושלא סתם כל אחד רואה אותו, אלא הוא איזה תמרור גדול, עם משמעות גדולה. נכון, זה מה שכתוב. הבית החרב הזה יהיה עליון. יהיה דבר שכל אחד רואה אותו, וכל אחד משתומן. מה הפשר הדבר הזה? וישגמרו כל הגויים, וכולם גם ידעו את התשובה. והבית הוא עליון, והוא באמת משמש תמרור גדול מאוד מאוד להתעוררות עולמית ותשובתית של העולם ושל בעיקר של ישראל. זהו, הבית עליון. כולם רואים אותו, כולם נושמים את הישום ושרח. וכולם שומתים את הכאב הגדול הזה, ואת מה שזה מעורר. ומהי התשובה? התשובה ששואלים על השאלה, על מה עשה שם ככה, ואיך הוא יראה פעם גדול הזה? התשובה על זה, גם בניצבים וגם כאן, היא מדגישה, לא אומרים סתם עבודה זרה, חטאים. חטאנו, משנה חטאינו, ואני מעוצנו. אומרים, השם הוציא את אבותם מארץ מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם. שם בניצבים כתוב, אשר לא, 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 לא עבדו ולא חלק להם, אני חושב משהו. לא חלק להם. בגידה, זה מה שכתוב. השם הוציא אותם ממצרים, והם הלכו ועשו אלוהים אחרים, שאין להם, מה עשו לכם אלוהים אחרים, מה אתם הולכים אחרי, כאילו, מה? איך עוזבים דבר כזה של לעזור את השם, שכל כך ממש ברית, יש ברית עם השם, יש, מה הוא לא עשה בשבילה? לעזוב, חוסר נאמנות, זה הכתוב, החטא הזה. וזה אמרו כל הגויים, כל הגויים יאשימו את ישראל, ידעו לקרוא את הבית העליון הזה, כן, את התמרור הזה, העונש הגדול הזה, שמה יחורי האף הגדול הזה, על... חוסר נאמנות, חוסר, כן, חוסר ממידת האמת, הנאמנות. זה כל הקראת הטובה וזה, אבל ככה, כן, זה בעצם מה שעומד מאחורי המילים האלה. הדגשה הגדולה של מידת האמת, הנאמנות. עם ישראל, מצד מידת האמת, הנאמנת לברית, של דבר כל כך יסודי, כל כך א' ב', שכל אדם עם לב ישר, באופן טבעי, הם אמרו להתחזק בדבר הזה. וזה היה ליקוי, ועל זה, כאילו, על זה בא כל מה שבא. ובעזרת השם אנחנו חוזרים אל האמת שלנו, אל האמנות שלנו, ויבנו את המקדש, שומר מימינו.